שלום לכולם וערב טוב, אנחנו נמצאים במלכים ב' בסוף פרק י' רק כדי למקם אותנו איפה שאנחנו נמצאים, אז בואו ניכנס לתוך הרצף. בממלכת ישראל אנחנו נמצאים בתוך שושלת יהוא. שושלת יהוא זה שושלת שעולה אחרי מרד משמעותי מאוד שמתרחש בממלכה הצפונית ממלכת ישראל, כאשר יהוא, השר הצבא של בית עומרי, מדיח את מלך ישראל, על הדרך הוא גם הורג את מלך יהודה, אבל זה לא נוגע אלינו, והוא תופס את מקומו. כאשר הוא תופס את מקומו, הוא מקבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא, שבני רביעים ישבו על כיסאו, ואכן אנחנו נראה איך ההבטחה הזאת מתממשת, ואנחנו הצלחנו לאפיין את שושלת יהוא שבחציה הראשון, בתקופה של שני המלכים הראשונים שזה יהוא ויהואחז, הממלכה הזאת סובלת ממצב מאוד מאוד קשה מול ממלכת ארם, ממלכת ארם ממש דשה אותה וקוטשת אותה בצורה מאוד מאוד קשה, כאשר המחצית השנייה של בית יהוא, שזה ימי יהואש בימי ירובעם השני שאותו אנחנו לימד היום, זה כבר תקופה של סגסוג ופריחה והיפוך ביחסים שבין ישראל לארם, כאשר ישראל מצליחה להתחיל להתמודד מול ארם. אז אם בימי יואש אנחנו למדנו שהוא התחיל להחזיר חלק מהערים שארם כבשו מממלכת ישראל, הרי שהיום אנחנו נלמד כבר על היפוך מגמה מוחלט לגמרי. חשוב באותו זמן לשמור על קשר עין עם ממלכת יהודה. בממלכת יהודה אנחנו יודעים שהיה את עתליה בת אחאב, שבמשך שש שנים הייתה המלכה והשתלטה על ממלכת יהודה מיד אחרי מרד יהוא, כאשר אחרי שש שנים היה את מרד יהוידע הכהן הגדול שממנה את הנצר האחרון לבית דוד, את יואש למלך על יהודה, אחרי שיואש מת עולה המלך אמציה שעליו למדנו בשיעור האחרון, ואחרי שהמציאה מת, מי שיורש אותו יהיה עוזיהו. אנחנו, יכול להיות שאפילו כבר בשיעור היום, אבל אם לא בשיעור היום, בשיעור הבא, אנחנו נתייחס לעוזיהו. המלך עוזיהו מולך במקביל למלך ירובעם שנדבר עליו היום, וכאן לא מדובר רק על תקופת זמן מקבילה מבחינת ציר הזמן, אלא שמדובר כאן גם על קשר קצת יותר סימביוטי, ועל שיתוף פעולה יוצא דופן בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה, בתקופה של ירובעם השני ושל עוזיהו. ואנחנו היום נלמד על ירובעם. אין הרבה כתיבה בתוך ספר מלכים על ירובעם, אנחנו נראה פסוקים מעטים, ואנחנו ננסה לדלות מתוך הפסוקים המעטים הללו את מרבית האינפורמציה האפשרית שאנחנו יכולים, אבל חשוב לדעת, שבתקופה הזאת של ירובעם השני, אנחנו כבר נכנסים למצב שיש לנו דברי תורה שעניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, וזה מה? זה הנבואות גם של עמוס וגם של יונה בן אמיתי. ואנחנו נעזר במקורות המשלימים הללו כדי ללמוד על המלכות של ירובעם השני, ולראות את המבט הנבואי אצל הנביאים שמופיעים בתרי עשר, שמנבים על התקופה הזאת. זה דבר יוצא דופן, צריך להדגיש כי אנחנו בדרך כלל יודעים להציץ בתוך ספר דברי הימים, אבל ספר דברי הימים הוא ספר דברי הימים למלכי יהודה. ולכן כשאנחנו רוצים ללמוד על מישהו כמו ירובעם מממלכת ישראל, אם כתוב עליו קצת בספר מלכים, יהיה קשה בדרך כלל למצוא מקורות נוספים, וכאן אנחנו כן מגיעים לתקופה חדשה שדיברנו עליה בשיעורים הקודמים, התקופה שנביאי הספר מתחילים לדבר. נביאי הספר, דהיינו הנביאים, מה שנקראים בפינו נביאים אחרונים, זה נביאים שיודעים לתת פרשנות לתקופה, שבהם זה עמוס וגם יונה, אנחנו נראה איך יונה רלוונטי לסיפור שלנו, ואנחנו אחרי שנקרא ונלמד בפנים, גם נצטרך לעזר במקורות הללו. אז ללא הקדמות נוספות, בואו נפתח במלכים ב' בפרק י' בפסוק כ' ג'. בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה. זאת אומרת שירובעם מתחיל את מלכותו הארוכה, וצריך לשים לב, זה מלכות מאוד ארוכה, מה זה מאוד ארוכה? הכי ארוכה שיהיה למלך ישראל אי פעם, אוקיי? 41 שנה, אנחנו לא רגילים לסדרי גודל של מלכויות באורך כזה אצל המלכים מממלכת ישראל, והוא מתחיל למלוך בשנת 15 לאמציהו בן יואש, בהמשך אנחנו נזדקק לסיפור הכרונולוגי. יש כאן איזשהו בלבול בתאריכים שאנחנו נצטרך לסדר אותו, אבל אני לא רוצה לבלבל אתכם, אז כרגע רק נזכור איזה, את המספרים הללו בהמשך נתייחס אליהם. ויעש הרע בעיני השם, לא שר מכל חטאות ירובעם בנבט אשר החטיא את ישראל. לכאורה, אנחנו מדברים כאן לא על החמרה במצב, שהרי אנחנו יודעים שבממלכת ישראל, עוד מימי יהו, אנחנו דיברנו על זה הרבה, שליהו הייתה הזדמנות יוצאת דופן, כאשר הוא הצליח להחריט את כל עבודת הבעל מישראל, ולהחריט את בית אחיו, הייתה לו הזדמנות להחזיר את עם ישראל לעבודת השם, הרגילה שבמקדש. אבל הוא מסיבות פוליטיות ואינטרסנטיות, בחר להחזיר את עבודת העגלים של ירובעם. ומהרגע שיהו החזיר את עבודת העגלים, אז עם ישראל בעצם זנח את הבעל, וכן התחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אבל כמו שהסברנו בשם הכוזרי, זה כבר עבודת השם מחוץ למקדש, ודרך אמצעי תיווך אסורים, וזה עבודת העגלים של ירובעם בנבט. ולכן צריך להדגיש, זה עבירות פחות חמורות מאשר העבודה זרה של הבעל, כמו שהיה בימי אחאב, אבל עדיין זה דברים שמכעיסים את הקדוש ברוך הוא, ולכן אומרים כאן, ויעש הרע בעיני השם, לא שר מכל חטאות ירובעם בנבט אשר החטיא את ישראל, אבל בעצם בנושא הזה הוא ממשיך את הקו גם של אבא שלו, וגם של סבא שלו, וגם של הסבא רבא שלו, שזה יואש אביו, יהואחז סביב, ויהו אבי סביב, אוקיי? אבל, ולכן בעניין הזה לכאורה זה שהוא עושה רע, כמו ירובעם בנבט, הוא לא נקודת ציון בולטת אצל ירובעם. אנחנו ממשיכים. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת, עד ים הערבה, כדבר השם אלוקי ישראל אשר דיבר ביד עבדו, יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. וכאן הדבר הזה באמת מדליק אצלנו את כל הצלצולים כשאנחנו שומעים את הפסוק הזה. דבר ראשון, אנחנו צריכים לשאול מדוע. זאת אומרת, הרגע דיברנו על זה שהוא עשה הרע בעיני השם, הוא לכאורה לא שינה את המגמה, הוא המשיך את מסורת אבותיו בנושא של עבודת העגלים של ירובעם בנבט, ועדיין אנחנו רואים שהוא זוכה לאיזושהי נבואה, והנבואה הזאת היא הנבואה של יונה, והנבואה של יונה בן אמיתי שאנחנו כולנו מכירים אותו מיום כיפור במנחה, פתאום אנחנו פוגשים אותו כאן בספר מלכים, וזה קצת מבלבל אותנו, מה יונה עושה פה בכלל, ומה המטרה והמשמעות של הנבואה הזאת. הפסוק ממשיך ומסביר, מדוע עם ישראל זוכה בתקופה הזאת לנבואה כל כך נדיבה, ואני חייבים להדגיש, במה היא נדיבה, אנחנו מדברים כאן על גבול שמגיע באמת עמוק לתוך ממלכת ארם, כמעט נושק לפרט. מדובר כאן לנהר פרט, זאת אומרת בגבול הצפוני, עם ישראל מתרחב כאן לגבולות של ממלכת דוד ושלמה. זה דבר יוצא דופן, זה דבר שבמשך מאות שנים עם ישראל לכאורה לא היה באירוע הזה, ואנחנו נראה שהדבר הזה הוא לא רק בממלכת ישראל, אנחנו נראה גם ממלכת יהודה תתרחב. למה כל זה קורה? ממשיך הפסוק, פסוק חפה. כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן כאן לעם ישראל מתנה ייחודית. למה? דווקא כי הם במצב קשה. אנחנו דיברנו על הדבר הזה, ואנחנו לא שנייה נחזור ונרחיב על זה, כי דבר בעיתו מה טוב, וזה המקום לדבר על זה, אבל הביטוי הזה, כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב, הוא ביטוי מתוך שירת האזינו. הביטוי הזה של שירת האזינו הוא מאוד רלוונטי לפסוקים שלנו כאן, דיברנו על זה בעבר ונרחיב על זה עוד שנייה, אני רק רוצה להמשיך את הפסוקים. ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. זאת אומרת שאנחנו מדברים כאן על סיטואציה שמצד אחד השם רואה שעם ישראל במצב קשה, השם היה אומר שהיה ראוי למחות את שם ישראל מתחת השמיים, אבל עדיין הקדוש ברוך הוא אומר, נעשה להם עוד איזשהו קווץ', ניתן להם עוד הזדמנות, ולכן אנחנו נושיע אותם ביד ירובעם בן יואש. ממשיך הפסוק, ויתר דברי ירובעם וכל אשר עשה, וגבורתו אשר נלחם, ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל, וישכב ירובעם עם אבותיו עם מלכי ישראל, וימלוך זכריה בנו תחתיו. מה כל כך בולט בפסוקים פה? כאשר כתוב כאן שהוא השיב את גבול ישראל, כמו שכתוב לפני כן, מלבוא חמת עד ים הערבה, אז מה כתוב כאן? וגבורתו אשר נלחם ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל. מה הכוונה ליהודה? מה הקשר יהודה? אנחנו מדברים כאן על מלך מממלכת ישראל, ממתי הוא מצליח להחזיר את, להשיב את דמשק ואת חמת ליהודה. עכשיו, אני חייב להגיד עוד ביטוי כאן, מאוד מאוד מוזר. פעמיים מופיע כאן הביטוי הוא השיב. המילה הוא השיב היא מילה מאוד מוזרה. משמעות הפשוטה של השיב זה אומר שזה פעם היה של ישראל והיום זה חזר. השאלה היא האם מתכוונים להגיד כאן הוא השיב במובן של משהו שהיה לעם ישראל תביעות טריטוריאליות עליו? זה משהו שמאוד קשה לומר. איך אני יודע? כי הרי אחאב בעצמו, במלכים א', אם אתם זוכרים, בפרק כ"ב, הוא הולך להילחם, הוא יוזם מלחמה נגד ארם. ולמה הוא יוזם מלחמה נגד ארם? אפשר לפתוח ולראות, מלכים א', פרק כ"ב, למדנו את זה, אבל תמיד טוב להסתכל בפנים, פרק כ"ב בפסוק ב'. ויהי בשנה השלישית וירד יהושפט מלך יהודה אל מלך ישראל, ויאמר מלך ישראל אל עבדיו, הידעתם כי לנו רמות גלעד, ואנחנו מחשים לקחת אותה מיד מלך ארם. ויאמר ליהושפט, תלך איתי מלחמה רמות גלעד, זאת אומרת, מה אומר אחאב? אנחנו עכשיו חזקים, אנחנו הולכים להחזיר את מה ששייך לנו. למה הוא מחזיר רק את רמות גלעד? שיחזיר את דמשק, שיגיע עד לבוא חמת. זאת אומרת שאנחנו כן מבינים שבתפיסה של עם ישראל הבסיסית, כן, דמשק לא שייכת להם. אני חייב להגיד גם מבחינה הלכתית, כן, המשמעות של השיב, המשמעות של, סליחה, של סוריה, מתייחסים לזה ככיבוש יחיד. זאת אומרת, זה לא אדמות שבמובן הבסיסי שייכות לעם ישראל. עם ישראל כבש אותם, ולכן יש לזה מעמד של כיבוש יחיד, שזה, הרמב״ם גם פוסק, זה לא נקרא מלחמת מצווה, הכיבושים בסוריה. מלחמת מצווה זה או לכבוש את האדמות של ארץ ישראל, המקראית של בין הירדן לים, לפי הגבולות המסורתתים, כאן זה כבר לא הגבולות הללו, זה גבולות של מה שנקרא של הארץ המובטחת, שהובטחה לאברהם אבינו מהנילוס או נחל מצרים, שזה ואדי אל עריש, עד נהר פרת. זה הגבולות העתידיים לעתיד לבוא, אבל עם ישראל אין לו תביעות טריטוריאליות על האזורים הללו של סוריה או של ירדן, של האזורים הללו. וכאן לכן הביטוי של השיב הוא מאוד מאוד קשה. חוץ מזה שאנחנו לא מבינים מה הקשר ליהודה ולישראל, איפה זה קשור לממלכת יהודה, ואנחנו נדבר על זה עוד, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מבחינה ריאלית מה קורה פה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנחנו פותחים ממש את הפרקים הקודמים, רק את פרק י' ג' אנחנו פותחים. בפרק י' ג' כשאנחנו הולכים לפסוקים, פרק י' ג' פסוק ז', כתוב כך, כי לא השאיר ליהואחז, יהואחז זה הסבא של ירובעם, כי לא השאיר ליהואחז עם, כי אם 50 פרשים ו10 רכב, ו10,000 רגלי, כי איבדה מלך ארם, וישימם כאפר לדוש. כן? עכשיו, בסופו של דבר, עברו מעט מאוד שנים מאז התקופה הזאת, הרי יואש כמה שנים הוא מלך? 16 שנה. עוברים 16 שנה, אנחנו יודעים שאצל יהואש, המגמה מתחילה מעט להשתנות מול ארם. איך אנחנו יודעים? בסוף פרק י"ג, באותו פרק כתוב, הפסוק האחרון, וישוב יהואש בן יהואחז, ויקח את הערים מיד הדד בן חזאל, אשר לקח מיד יהואחז אביו במלחמה, 3 פעמים יקעו יהואש וישב את ערי ישראל. זה כמובן, דיברנו על זה, זה תואם לנבואה האחרונה של אלישע, של ההקעה, ששלוש פעמים יקעו. פה, אז שם יכול, אנחנו יכולים לדבר על ערים מסוימות שהיו בגבול, שהיו במחלוקת, היינו יכולים לתלות את זה בזה שיואש התחזק, והוא יצליח להתמודד מול ארם בשאלות הטריטוריאליות. הרי יש ערים כמו רמות גלעד שראינו, שכל הזמן עוברים מצד לצד. זה סוג של קרבות חפירה על הגבול, איפה הוא יעבור, לפעמים צד הזה מצליח, לפעמים הצד השני מצליח. פה זה לא הנושא. פה אצל ירובעם אנחנו מבינים שיש כאן תבוסה מוחצת לישראל על ארם, בפרק זמן שתוך 16 שנה מאז ימי יהואחז הסבא שבהם כתוב, כלם ישראל לא היה בקושי צבא, כלום, ופתאום מהפך אדיר שעם ישראל מצליח למוטט את ממלכת ארם. אני צריך להזכיר לכם, ממלכת ארם מתעללת בעם ישראל תקופה ארוכה כבר, תקופה ארוכה מאוד. אנחנו כאן קוראים קטע מאוד מאוד היסטורי, אתם צריכים לדעת. זה הקטע שבו ממלכת ארם יורדת מבמת ההיסטוריה. יורדת מבמת ההיסטוריה. אנחנו מתמודדים עם ארם עוד מימי אחאב ועומרי. ופתאום פה ארם נעלמת. אנחנו יודעים, אגב, צריך לדעת, בתנך, לפעמים יש נקודות ציון היסטוריות, שעם שהתמודדנו איתו הרבה זמן, פתאום צריכים לגבור עליו. אנחנו זוכרים את זה בימי פלישתים. פלישתים, עם ישראל התמודד איתם תקופה ארוכה, מימי שמשון, ואחר כך בימי אלי, ושמואל, ושאול, ודוד. דוד מצליח לנצח את פלישתים. זה רגע מכונן. דבורה וברק בן אבינועם, השופטים, כן? הם מצליחים בפעם הראשונה להחריט את עמי כנען. עמי כנען, עם ישראל התמודד איתם תקופה ארוכה. ימי יהושע ותחילת ימי השופטים, תקופות ארוכות שאנחנו צריכים להתמודד עם עמי כנען, שהתורה ציוותה עליהם, לא תחיה כל נשמה ולהשמיד והכל. זה נקודת ציון. כאן יש כאן נקודת ציון מאוד משמעותית, שבה הממלכה הצפונית החשובה הזאת, שתקופות ארוכות בקושי הצלחנו להתמודד איתם, פתאום יורדת מבמת ההיסטוריה. אנחנו כן יכולים להגיד שאנחנו מבינים שהייתה כאן התערבות באמת יוצאת דופן, כמו שכתוב כאן, כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזו ואין עוזר לישראל, ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. יש כאן איזושהי ישועה, וישועה יוצאת דופן ולא ריאלית למצב, שהייתה וקורית דרך איזושהי תפנית היסטורית יוצאת דופן שלא יכלנו לצפות אותה מראש, וכאן היא קורית. אז בואו נתחיל וננסה קצת לצלול לתוך העניין הזה כדי להבין. קודם כל בואו נשים לב לכמה מאפיינים מובהקים שמופיעים פה. קודם כל, למלך הזה קוראים ירובעם. ירובעם, אנחנו יודעים שהוא הפרוטוטייפ של המלך הרע בממלכת ישראל. הרי אנחנו יודעים שכשהנביא ירמיהו, שהוא זה, על פי חז"ל, זה שכתב את ספר מלכים, הוא נותן ציון לכל מלך, נכון? המלך הגרוע, ואחאב כתוב, המעט לכתו, בחטות ירובעם, נכון? זאת אומרת, שבאים להגיד כמה הוא גרוע, אומרים, הוא יותר גרוע מירובעם, נכון? יש כאלה מלכים שכתוב עליהם, כמו שכתוב אצלנו, יעש הרע בעיני השם לא שר מכל חטות ירובעם בנבט. ירובעם בנבט הוא הנקודה הארכימדית שאליה משווים כל מלך ומלך, עד כמה הוא היה. היו מלכים שכמובן היו גם יותר טובים, לא בממלכת ישראל. כמעט ולא מצאנו מלכים טובים בממלכת ישראל, כן? אבל כאן תחשבו על זה, שיושב האבא של ירובעם, שזה יואש, ונותן לבן שלו שם של המלך, שהוא הסמל לפילוג ולכל הדברים הללו שהיו בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה. זה כבר אומר לנו משהו. עוד סימן מאוד מובהק שאנחנו רואים פה, זה 41 שנה של מלכות. וואו, זה יוצא דופן. בממלכת יהודה אנחנו מצליחים לפגוש מלכים עם כאלה סדרי גודל. נגיד עשה, פגשנו את עשה, הוא מלך 40 שנה. שלמה, 40 שנה, דוד 40 שנה, נכון? אבל אנחנו נראה גם בהמשך. מנשה, מה זה?
עוזיה מלך 52 שנה.
עוזיה, אנחנו לא נדבר עליו. עוזיה הוא עושי. עוזיה 52, מנשה 55, נכון. אז אנחנו נמצאים כאן בתקופה, שכמו שהערת נכון, דוקטור גוטליב, פרופסור גוטליב, סליחה, אנחנו נמצאים בתקופה שגם המלך ממלכת ישראל, וגם המלך ממלכת יהודה, מולכים תקופת שנים ארוכה מאוד. למה זה קורה? זה קורה כי אנחנו נמצאים כאן במצב היסטורי של יציבות. קודם כל אנחנו למדים יציבות. איך אנחנו יודעים למדוד יציבות שלטונית בספר מלכים? בדרך כלל יש לנו שני מרכיבים שאנחנו יודעים לזהות אותם. המרכיב האחד זה שיש שושלת, זאת אומרת שיש כאן רצף שלטוני, גם אם האבא הולך הבן נכנס תחתיו. ודבר השני, מלכים שמולכים הרבה זמן, זה אומר שאין מרידות פנימיות, נכון? אין בעיות חברתיות, כלכליות, גיאופוליטיות. זה אומר שאנחנו נמצאים כאן באיזושהי תקופת שקט. ותקופת שקט הזאת היא מאופיינת בזה שמה? שצריך לשים לב כאן לתווך היסטורי. צריך תמיד לדעת, לזהות שיש תווך היסטורי. מהו התווך ההיסטורי? התווך ההיסטורי הוא שממלכת אשור, שאנחנו נפגוש אותו עוד רגע, שהיא עולה וכובשת את כל המרחב, עדיין לא הגיעה. וממלכת ארם, כאן אנחנו למדים, היא מפסיקה להציק לישראל. אז כאן פתאום אנחנו נמצאים במצב יוצא דופן. אנחנו נגלה, וזה השלמה למה שאמרו כאן קודם, שלא רק זאת, אלא שיש כאן בשלב מאוד נדיר שיתוף פעולה בממלכת ישראל לממלכת יהודה. והשיתוף פעולה הזה נותן גם יציבות כלכלית. הנה בואו אני אקח אתכם לפסוקים שאנחנו חיפשנו קודם. ממש הפסוק, הפסוקים האחרונים לפני הפסוקים שקראנו היום, שזה פסוקים חף א' וחף ב' בפרק י' ד', איפה שאנחנו לומדים עכשיו, כתוב כך על ממלכת יהודה. אנחנו עכשיו קופצים לממלכת יהודה. ויקחו כל עם יהודה את עזריה, שזה אותו מלך עוזיהו שדיברנו עליו, שהוא מלך 52 שנה, והוא בן 16 שנה, וימליכו אותו תחת אביו המציאו. הוא בנה את אילת וישיביה ליהודה, אחרי שכב המלך עם אבותיו. אביו המציאה, אנחנו יודעים שהוא כבש את אדום אחרי 60 שנה, דיברנו על זה בשיעור הקודם, ועכשיו הולך הבן שלו, שזה עוזיהו, או עזריה, תלוי באיזה ספר אתה בודק. בדברי הימים הוא נקרא עוזיהו, בספר מלכים הוא נקרא עזריה, והוא פורץ את הדרך לאילת. זה, אם אתם מחברים את הנתון הזה יחד עם הפסוק שקראנו פה, על ירובעם השני, אשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל, זאת אומרת שההתרחבות הטריטוריאלית מיוחסת לא רק לממלכת ישראל, אלא גם לממלכת יהודה, שעוד אנחנו נלמד שגם היא התרחבה טריטוריאלית, אנחנו מבינים שיש כאן שיתוף פעולה, ושוב פעם דרכי הסחר, שמחברות אותנו מדרום לצפון, מאילת ועד הצפון הרחוק, כמו שהיה בימי שלמה, או כמו שהיה בימי יהושפט, כשהיה שיתוף פעולה נדיר בין מלכות יהודה למלכות ישראל, כאן זה שוב פעם חוזר. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כאן באיזושהי תקופה יוצאת דופן. אז בואו רק נחזור באמת על העניין הזה של אפס עצור ואפס עזוב, כדי שנבין מה גורם לקדוש ברוך הוא כאן לחמול על עמו, ולתת לו את המתנה המדהימה הזאת, שחשוב להדגיש, זה המתנה האחרונה שממלכת ישראל תקבל. יש בזה לכאורה משהו שמרחיב את הלב מה הקדוש ברוך הוא עושה, אבל זו המתנה האחרונה, לא יהיו מתנות עוד מהקדוש ברוך הוא. אוקיי? למה אני אומר את זה שזו המתנה האחרונה? כי אנחנו עוד נחזור, וגם על זה דיברנו כבר בעבר, שהייתה איזושהי מתנה קודמת למתנה הזאת. הייתה המתנה לפני האחרונה, והייתה את המתנה האחרונה. המתנה לפני האחרונה הייתה בימי ירואחז, הסבא של ירובעם, ששם כתוב שהקדוש ברוך הוא מושיע את עם ישראל, כמו שמופיע בפרק י' ג', בסוף הפרק, כתוב, ביחון, כתוב בפסוק כ"ב, וחזאל מלך ארם לחץ את ישראל כל ימי ירואחז, כן? ירואחז, הסבא של ירובעם שאנחנו לומדים עליו, ויחון השם אותם וירחמם ויפן עליהם למען בריתו את אברהם, יצחק ויעקב, ולא עבה השחיתם ולא ישליחה מעל פניו עד עתה. זאת אומרת, מה כתוב לנו? בימי יואחז הקדוש ברוך הוא מציל אותם בזכות אבות. אומרת הגמרא, כאן תמה זכות אבות. למה הקדוש ברוך הוא מושיע אותם בימי ירובעם אם תמה זכות אבות? הוא מושיע אותם בזכות שירת האזיל. ושזה אנחנו צריכים שנייה לפתוח, ונראה איזה בפנים, בשירת האזינו שהיא השירה שחותמת את התורה כולה, שאגב, בשם הרב סבתו בשיעור, הוא אמר דבר מדהים, שאני לא יודע אם אנשים מבינים כמה זה שם אותנו בקונטקסט של שירת האזינו. כל המצווה של כתיבת ספר תורה, מאיפה אנחנו לומדים? מבעתה כתבו לכם את השירה הזאת. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, כותבים הראשונים, אני לא זוכר מי אומר, יכול להיות שזה אפילו הרמב"ן אומר, שיש מצווה לכתוב את שירת האזינו. אבל מה? אי אפשר לכתוב את שירת האזינו במנותק מכל התורה כולה, לכן אנחנו כותבים את כל התורה כולה בספר תורה, כדי לקיים את המצווה דאורייתא, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, את שירת האזינו. דהיינו, כשאנחנו מחזיקים ספר תורה ביד, או בן אדם שכתב ספר תורה והשאיל אותו לבית כנסת, כדי לקיים את המצווה הזאת, שידע המצווה שהוא קיים זה מצוות כתיבת שירת האזינו, כנספח לשירת האזינו, אנחנו כותבים את כל התורה כולה מבראשית עד לעיני כל ישראל. זה מראה לכם עד כמה השירה הזאת היא שירה חשובה, שכל ספר תורה שיש לנו היום בהיכל, בארון קודש, זה בזכות השירה הזאת. ולמה היא שירה כל כך מכוננת? אנחנו נראה היום ונבין את הכוח שלה. שירת האזינו, כשאנחנו קוראים אותה מתחילתה ועד סופה, היא בולטת בכמה וכמה מאפיינים. המאפיין הראשון, השירה לא מדברת על יציאת מצרים אפילו פעם אחת. כתוב, האזינו השמיים והדברה וכו', ואז השירה מתחילה לספר איך מתחיל היחס בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. מה כתוב? ימצאהו בארץ מדבר, ובתוהו ילל ישימון, יסובבנו, יבוננהו, יצרנו כישון עינו, הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, מלווה אותם, כנשר יאיר גינו וכו', ישם בדד ינחנו, אין עמו אל נחר. על מה הוא מדבר כאן? על התקופה במדבר. הוא לא מדבר על אברהם, יצחק ויעקב. הוא לא מדבר על יציאת מצרים, מתן תורה, שום דבר. הקדוש ברוך הוא פגש אותנו במדבר, אימץ אותנו. כן? כה אמר השם, מצא חן במדבר. הרם שרידי חרב. זאת אומרת, כביכול התחלנו את הכל במדבר. עכשיו, השירה הזאת היא ממשיכה והיא גם מביאה, תוכחה, מביאה אותנו למצבים הפחות נעימים של עם ישראל, שבהם כתוב שמנת אבית הקסיטה ואיתו שלא עשה וינבל צור ישועתו, יקניהו בזרים ותועבות יחיסו וכולי, צור ילדך תשי ותשכח אל מחולליך, ויער השם וינעץ מכעס בניו ובנותיו, אומרת השירה, הקדוש ברוך הוא יכעס, איך זה יכול להיות שאני אבא ואתם בנים, ולאורך כל השירה, זה עוד אחד מהמאפיינים של שירת האזינו, היא כל הזמן מדברת על אבא ובן, אבא ובן, הלא הוא אביך כניך, הוא עשך ויכונניך, נכון? אנחנו נראה זה, זה מופיע עוד המון המון פעמים, הביטוי בנים ואבא, בנים ואבא, ויכעס, ויר השם וינעץ מכעס בניו ובנותיו, ויאמר אסתיר הפני מהם, ארמה אחריתם כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בהם, לא אמון בה. ממשיכה השירה. עכשיו, לקראת סוף השירה, השירה נותנת לנו את הנחמה. היא אומרת, אחרי כל הגלות והעונשים והכל, מה יקרה? וככה כתוב כאן, וככה כתוב כאן. הלא הוא כמוס עמדי חתום באוצרותיי, לי נקם ושילם לעת תמות רגלם, כי קרוב יום, עתיד, יום עידם וחש עתידות למו, כי ידין השם עמו, ועל עבדיו יתנחם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ישפוט את עם ישראל, יעניש אותם, אבל יש כאן איזשהו סוד כמוס, שהשירה הזאת מספרת לנו, כן? כי יראה כי אוזלת יד, ואפס עצור ועזוב. הוא אומר, אני מסתכל על עם ישראל, ואני רואה שאין בהם כלום, אפס, אין להם שום זכות, אני לא מבין למה אני בכלל צריך להתייחס אליהם, כן? ובסופו של דבר מה קורה? הקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל בסוף. זה הסיומת של, 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 של השירה, כן? אני ראו אתה כי אני הוא ואין אלוהים ממדי, אני עמית ואחיים, מחצתי ואני ארפה ואין מידי מציל וכולי, הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצרה וחיפר אדמתו עמו. עם ישראל יענש, עם ישראל יגלה, עם ישראל יסבול יסורים קשים, אבל בסוף אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יעזוב אותם. למה? לא בגלל אברהם יצחק ויעקב. למה? לא בגלל יציאת מצרים או מתן תורה, למה? כי הם בנים שלי, ובנים לא נוטשים, בנים לא נוטשים, זה צריך לזכור, ושירת האזינו היא תעודת הביטוח של עם ישראל לדורי דורות, זה הסיבה שזה כל כך חשוב כמו שאמרתי קודם, היא תעודת הביטוח הגדולה שלנו מול הקדוש ברוך הוא, הרי יש כאן הסכם מול הקדוש ברוך הוא, נכון? השירה פותחת, האזינו השמיים והדברה ותשמע ארץ עם רי פי, הם עדים, הם קיימים לעולם, נכון? שאומרת מה? שהקדוש ברוך הוא תמיד יעמוד לצדנו. כאן אנחנו משתמשים באותו ביטוי, כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד את בזמי רובם השני, ואפס עצור ואפס עזור ואין עוזר לישראל. זאת אומרת, אם לפני פרק אחד ראינו שבתקופה של יהואחז כתוב, שהקדוש ברוך הוא עוזר לעם ישראל מה? למען בריתו, את אברהם, יצחק ויעקב, ולא אבא השחיתם, ולא ישליחה מעל פניו הדעתה, כשאנחנו מגיעים פה לתקופה של ירובעם, זה מספר לנו ההפך, כמה המצב יתדרדר, שמה קורה? אנחנו צריכים להפעיל את שירת האזינו כדי שהיא תעזור לנו. מה אנחנו יודעים שיהיה השלב הבא? זה המתנה האחרונה. וכאן אנחנו זוכים בזכות שירת האזינו לאיזושהי מתנה. לא רק להצלה ולהישרדות, לאיזושהי מתנה ולאיזושהי הזדמנות אחרונה שהקדוש ברוך הוא נותן לממלכת ישראל ללכת ולהתרחב. וכביכול, הקדוש ברוך הוא אומר, אם שני המלכים הראשונים של ממלכת יהוא, אני העמדתי אותם בניסיון העוני, בניסיון העוני שם היה נורא. אל תשכחו, בימי יהואחז היה את המצור על שומרון, במצור על שומרון עם ישראל הגיע למצבים של רעב, שנשים רבו על הבשר של בניהם. הוא לקח אותם לניסיון העוני, אנחנו יודעים שמלך ארם קוטש את עם ישראל, כאפר לדוש, מלך ארם שולח גדודים, הוא שובש פחות, הוא מתעלל במלך ישראל דרך שר הצבא נאמן, כל מה שלמדנו שם, כל זה קורה כאשר יש את ניסיון העוני. בתקופה של יואש ובסי שמגיע אצל ירובעם, הקדוש ברוך הוא יעמיד אותם בניסיון העושר, כדי לראות אולי זה כן יעזור לנו. וזו המתנה שהוא נותן. עכשיו, כשאנחנו רוצים להבין באופן ריאלי מה קרה פה, אז צריך לדבר גם קצת היסטוריה, אבל אנחנו צריכים גם לדבר קצת על יונה ועל עמוס כרקע לתקופה הזאת. אז אם אנחנו נדבר מבחינה היסטורית ריאלית מה קרה פה, צריך לשים לב, שבתקופה הזאת, אשור מתחילה ללחוץ את ארם, אוקיי? והיא מתחילה ללחוץ את ארם, ולכן בשלב הזה שהיא מתחילה ללחוץ את ארם, ארם לא יכולה להתמודד עם חזית כפולה משתי הכיוונים, ולכן ממלכת ישראל יכולה לנצל את החולשה של החזית הכפולה, ולהתחיל לתקוף את ארם מדרומה של ארם, כאשר אשור לוחצת אותה מהצפון, אוקיי? זה מופיע, אגב, כל זה אני לקחתי מהאנציקלופדיה המקראית. בשנת 806 לפני הספירה מגיע מלך שנקרא אדד נירירי, השלישי מלך אשור, עד לשערי דמשק, הוא מכה את הצבא הארמי, הם נכנעים ומתחילים לענות לו מיסים כבדים, אוקיי? אשור, בשלב הזה היו יכולים להתקדם כבר לממלכת ישראל, רק מה שקורה, שבשלב הזה, שימו לב מה הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות עושה, אשור עצמם מותקפים מצפון על ידי ממלכת ערערת, אוקיי? ולכן מה עושים האשורים? האשורים מעצמם נסוגים מארם אחרי שהם קודשים את ארם, ארם סופגת מכה אנושה, ובשלב הזה לתוך החלל הזה נכנס ירובעם. זאת אומרת, שימו לב, אנחנו יודעים, ישעיהו הנביא יגיד אשור שבט אפי, או כה אמר השם לכורש למשיכו, מה הכוונה לכורש למשיכו או אשור שבט אפי? הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שהוא מסובב את כל הגיאופוליטיקה כדי לעזור לעם ישראל, נכון? אז כאן מה שקורה, יש כאן שרשרת של אירועים. האירוע הראשון הוא שאשור פולשת לארם, ומחלישה אותה מאוד ומגיעה עד לדמשק. השלב השני, בתאונת השרשרת הזאת, זה שערערת, שהיא ממלכה צפונית, מתקיפה את אשור מצפון. אז אשור חייבת להניח לארם ולהתפנות לחזית הצפונית, וממילא נותר כאן חלל שבו מה? ממלכת ישראל נכנסת לתוך החלל הזה, וכובשת את ארם. וזה בעצם מה שקורה בתקופה הזאת מבחינה ריאלית בגיאופוליטיקה, שנותן לממלכת ישראל את היכולת להגיע עד למה שנקרא לבוא חמת, שזה קרוב לפרט בצפון. עכשיו, כשאנחנו רוצים באמת להיכנס כאן עכשיו לתקופה הזאת ולהבין מה קורה, עכשיו אנחנו צריכים לגשת באמת למקור המשלים. והמקור המשלים זה נמצא בעמוס. אז אני מבקש מכם לפתוח את ספר עמוס בדברי הימים, ובהמשך אני אתייחס גם ליונה, שכמובן מוזכר אצלנו בפירוש. למה אני אומר לכם לפתוח את עמוס? כי אנחנו פותחים, אגב לא כל הנביאים בתרעשר מופיע אצלם בהקדמה, באיזה תקופה הם מנביאים, ושם כמובן העבודה התמיד של הלומד היא לקרוא את הנבואות, לנסות להבין באופן ריאלי למה הן מתייחסות, ולנסות לשבץ אותם. חזל עשו את העבודה הזאת, פרשנים אחרים עשו את זה, וגם חוקרים עשו את זה. אבל אצל עמוס אין צורך. למה? כי אנחנו קוראים את הפתיח לספר עמוס ככה. דברי עמוס אשר היה בנוקדים מתקוע, אשר חזה, הוא היה רועה צאן, כן? אשר חזה על ישראל בימי עוזיה מלך יהודה, ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל שנתיים לפני הרעש, כן? עכשיו אנחנו יודעים שיש עוד נביאים שמנבאים בתקופה הזאת, נגיד הושע, אנחנו נראה גם בתקופה הזאת, אבל עמוס מכוון את הנבואה שלו באופן אבסולוטי לתקופה הזאת. עכשיו לא רק לתקופה הזאת, אלא למלכות הזאת. זאת אומרת, כל ספר עמוס נכתב על מה? נכתב על ממלכת ירובעם בן יואש. עכשיו, אנחנו לא נוכל במסגרת הזאת ללמוד את כל ספר עמוס, אבל קודם כל ניתן את סיפור המסגרת. עמוס הוא נביא שמגיע מממלכת יהודה אל ממלכת ישראל. עמוס הוא גם נביא הספר הראשון. הנביאים שקדמו לעמוס שאנחנו פגשנו, זה היה אליהו ואלישה, שהם לא נביאי ספר, אלא הם נביאי פעולה, הם הולכים, הם פועלים, הם עושים ניסים, הם מלווים מלאכים. עמוס, מה הוא עושה? עמוס, בנביאים אחרונים, כותב את דבר האלוקים על ממלכת ישראל הזאת. וכמו שאמרנו, זה דבר חדש, זה דבר שלא היה עד היום, שיש נביאי ספר. נביאי הספר בעצמם, חוץ מעמוס, אגב, כולם מתעסקים עם ממלכת יהודה. גם עמוס מגיע מממלכת יהודה לממלכת ישראל, אבל האמת שהרבה מהדברים שהוא יכתוב, אנחנו נראה הם רלוונטיים גם לממלכת עוזיהו. וכמו שכתוב כאן, אשר חזה לישראל בימי עוזיה מלך יהודה, ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל, שנתיים לפני הרעש. מה זה הרעש? הרעש הוא רעידת אדמה. רעידת אדמה שיש לה מקורות גם במקרא, גם אנחנו נראה בספר ישעיהו, עמוס מדבר על זה, וגם יש מקורות חיצוניים, מחקריים, שמדברים על הרעש הזה. הרעש הזה הוא רעש נוראי שעמוס בעצמו התייחס אליו. וכך הוא מתחיל. ויאמר, השם מציון ישאג ומירושלים ייתן קולו, ואבלו נאות הרועים ויבש ראש הכרמל. הוא מדבר על הרעש הגדול, על החורבן שהולך לבוא, הולך לבוא מהשאגה הגדולה הזאת של הקדוש ברוך הוא. עמוס בתחילת הספר מונה את חטאי העמים, חטאי העמים שנמצאים מסביב לעם ישראל, אוקיי? ואת העונשים שהם יקבלו, ומה הוא אומר? כה אמר, אני אתן לכם דוגמה, כה אמר השם, על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה ולא השיבנו, כן? זאת אומרת, על שלושה חטאים הייתי עובר לו לסדר היום, על החטא הרביעי אני לא אבטל, זאת אומרת, הוא הקדיש את השיער, על דושם בחרוצות הברזל את הגלעד, על מה הוא מדבר פה? על מה שלמדנו עכשיו, בתקופה של יהואחז, נכון? ואנחנו נראה שגם אחר כך היה להם כיבושים בעבר הירדן המזרחי, נחלת ראובן וגד וחצי שבט המנשה, כן? דמשק כאן היו אכזרים לעם ישראל. ואז מה העונש? ושילחתי אש בבית חזאל ואכלה ארמנות בן הדד. כן? מתי זה יקרה? מתי זה יקרה? אצלנו, אצל ירובעם, נכון? הנבואה הראשונה של עמוס מתממשת גם אצל ירובעם. יכול להיות אגב, כמו שאנחנו ציינו, המקרא לא מתייחס לזה, אבל אנחנו יודעים ממקורות חיצוניים, יכול להיות שהוא מתייחס לכיבוש האשורי, שהקדים את הכיבוש הישראלי. ויכול להיות שזאת תהיה הסיבה גם, שבפסוקים אצלנו בספר מלאכים כתוב, שמנבאים את ההרחבה של גבול ישראל, כתוב אשר דיבר השם ביד יונה בן אמיתי. למה לא כתוב ביד עמוס אשר היה מן הנוקדים? כי יכול להיות שעמוס מנבא את השלב המקדים לכיבוש ישראל, של ממלכת ארם על ידי ממלכת ישראל. אז היה כאן חלוקה בין עמוס לבין יונה, עמוס מנבא על כך שדמשק טיפול ביד האשורים, כאשר בשלב השני יונה מנבא שילך מלך ישראל, שזה ירובעם השני, ויכבוש כאשר האשורים יצטרכו להתמודד עם חזית הצפונית שלהם. אני ממשיך, כה אמר השם על שלושה פשעי עזה ועל ארבעה ולא השיבנו, אני מדלג, כה אמר השם על שלושה פשעי צור ועל ארבעה ולא השיבנו, כה אמר השם על שלושה פשעי אדום ועל ארבעה ולא השיבנו, לאט לאט הולך ומתקרב, כה אמר השם על שלושה פשעי בני עמון ועל ארבעה ולא השיבנו, כה אמר השם על שלושה פשעי מואב ועל ארבעה ולא השיבנו, אני לא קורא, פשוט כל פעם הוא מונה חטא אחד, מה זה חטא אחד? היה עוד חטאים, הוא אומר, היו לפחות שלושה חטאים, אבל על שלושה חטאים הייתי שותק, החטא הרביעי הוא מונה מה החטא אצל כל אחד מהם, אני לא אבטל. ואז הוא מתקרב, אנחנו נמצאים בפרק ב' פסוק ד', כה אמר השם על שלושה פשעי יהודה, ועל ארבעה ולא השיבנו. כאן הוא כבר מתחיל לדבר, אבל על מי הוא מדבר? הוא מדבר יותר ויותר קרוב, נכון? אם בהתחלה הוא דיבר על ארם, אחר כך הוא דיבר על עזה שזה הפלישתים, אחר כך הוא מדבר על צור שזה בצפון, הוא מתחיל לאט לאט להתקרב לאדום, אדום זה כבר בתוך ממלכת ישראל, אנחנו יודעים שיש כאן מה שקורה איתם, אחר כך בני עמון, כן? בני מואב, יש להם קרבה יותר גדולה לכאורה לעם ישראל, לעמון ולמואב, ואז אנחנו מגיעים ליהודה. יהודה זה עדיין לא ממלכת ישראל, נכון? את הממלכה הדרומית. אז הוא אומר, על שלושה פשעי יהודה ועל ארבעה ולא ישיבנו, מה כתוב כאן? זה אולי כן נקרא בפנים. על מעשם את תורת השם וחוקיו לא שמרו, ויתאום כזבם אשר הלכו אבותם אחריהם. ושילחתי אש ביהודה ואכלה ארמנות ירושלים. הוא מנבא כאן חורבן. ואז הוא מגיע לממלכת ישראל. אחרי שהוא עבר את כל העמים, אתם יכולים לחשוב, הרי בהתחלה, כשעומדים כל האנשים בשוק ומקשיבים לעמוס, אז הם כל כך כיף להם לשמוע, נכון? אין דבר שיותר כיף לנו לשמוע ביקורת על העמים האחרים. אבל לאט לאט הוא הולך ומתקרב, ופתאום שימו לב מה קורה פה. כה אמר השם, על שלושה פשעי ישראל, ועל ארבעה ולא השיבנו. עד עכשיו, מה קראנו? חטא אחד של כל עם, נכון? למה אנחנו לא קראנו את כל שלושת החטאים הראשונים? כי זה אומר לנו עמוס, על החטאים הראשונים ויתרנו. שימו לב מה קורה פה בממלכת ישראל. פה אמר השם על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה ולא השיבנו. על מכרם, אתם יכולים להצליח לספור איתי. על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. השואפים על אפר ארץ בראש דלים ודרך ענבים יחו. מה זה? שנייה, אנחנו נעביר את זה למיוט. כדי שלא יהיה לנו הפרעות. בואו נתחיל שוב את הספירה. על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. השואפים על אפר ארץ בראש דלים ודרך ענבים יתו, ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל שם קדושי, ועל ברדים חבולים יתו אצל כל מזבח, ויין אנושים ישתו בית אלוהיהם. אני ספרתי שבע חטאים. אוקיי, יכול להיות שאפשר לחלק את זה אחרת. אבל לכאורה כשסיפורים אומרים כאן שבע חטאים, זאת אומרת, אם כל עם אחר אמרו לו על שלושה אנחנו לא נעניש, על ארבעה, על הרביעי נעניש, אצל עם ישראל עושים שלוש ועוד ארבע. את כל החטאים עונים כאן, נכון? עכשיו, מה מעניין בכל החטאים פה שאנחנו קוראים? אצל מלכות יהודה, שימו לב מה כתוב. כתוב על מעשם את תורת השם וחוקיו לא שמרו ויתאום כזוויהם אשר הלכו אבותם אחריהם. זה לכאורה מדבר על עבודת השם, על עבודה זרה. כשאנחנו מגיעים לממלכת ישראל, זה לא הנושא. מה הנושא? השחיתות המוסרית, השחיתות החברתית. יש את המדרש של חז"ל, אגב, שאומר על מכרם בכסף צדיק ואביון בבון העליים, אבל אם אנחנו מסתכלים בתוך ספר עמוס בעצמו, חז"ל אומרים שזה מתייחס ליוסף הצדיק. אבל זה מדרש. אם אתם רוצים לראות בתוך הספר עצמו מה כתוב, כתוב משהו אחר. הנה, בואו תפתחו. בפרק ח' בפסוק ד'. בעמוס, פרק ח' פסוק ד', הוא מסביר מה הכוונה למכור אביון בעבור נעליים. שימעו זאת השואפים אביון ולשבית עניי ארץ, אנשים שרוצים להתעלל בעניים. למור, מתי יעבור החודש ונשביר השבר, והשבת ונפתחה בר, להקטין איפה ולהגדיל שקט ולעוות מוזני מרמה. מה הוא מדבר פה? הוא מדבר פה על משהו שאנחנו מכירים מהתקופה שלנו בצורה מאוד מאוד חזקה. בתקופה שבה יש תבועה בזול, מה הולך הבן אדם העשיר? וקונה כמויות של סחורה, נכון? ואז מה קורה? מה קורה? אז יש מצב הפוך. יש מצב של חסר בשוק. יש מצב של רעב. מה עושים? מעלים מחירים בצורה לא פרופורציונלית. מעלים מחירים בצורה לא פרופורציונלית, ואז מה קורה? שימו לב. לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעליים ומפל בר נשביר, כן? נשבע השם בגאון יעקב אם אשכח לנצח כל מעשיהם, על זאת לא תרגז הארץ. מה זה לרגז הארץ? רעידת אדמה. על זה תבוא רעידת האדמה. ועבר כל יושב בה ועלתה כיאור כולה, כתוב כאור, כיאור כולה, ונגרסה ונשקעה כיאור מצרים. על מה הוא מדבר פה? על צונמי. נכון? איך, מה יציף את כל עם ישראל כיאור מצרים? אם יש רעידת אדמה, רעידת אדמה יכולה להביא צונמי. תחשבו על כל שפלת החוף, מה קורה במצב של רעידת אדמה, כן? על מה מגיע רעידת אדמה והצונמי, הוא אומר? על זה שהלכו העשירים החזקים הללו, כן? והעשירים החזקים הללו העלו מחירים, והם העלו מחירים של תבועה, ומה זה גרם לאנשים? זה גרם לאנשים למכור את עצמם לעבדות, או למכור את הצרכים הבסיסיים שלהם, שזה היה נעליים. נעליים בתקופה העתיקה זה היה הכבוד הבסיסי של האדם, היה הרבה אנשים אגב שלא היה להם כסף, והיו הולכים יחפים, כן? אבל שיהיה לך, בן אדם צריך למכור נעליים כדי להרשות לעצמו את המחיה הבסיסית. אגב, למה הם עושים את זה העשירים האלה? בואו נלך ונראה בפרק ד'. בפרק ד' אנחנו נראה את הסיבה למה העשירים האלה עושים את הדבר הזה. ובזה אנחנו נסיים להיום, ואנחנו נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא. אבל נקרא את זה בפנים. פרק ד' פסוק א'. תמאו הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שומרון, העושקות דלים, הרוצצות אביונים, האומרות לאדוניהם, אביה ונשתה. על מי הוא מדבר? הוא מדבר על אנשים של האנשים העשירים. איך הוא קורא להם? פרות הבשן. מה הוא אומר לאנשים האלה? פרות הבשן, הם עושקות דלים, רוצצות אביונים, אומרות לאדוניהם, אביה ונשתה, תביא עוד יין, אנחנו רוצים לשתות. נשבע השם בקודשו, כי הנה ימים באים עליכם, ונישא אתכם בצינות ואחריתכם בסירות דוגה, ופרצים תצאנה אישה נגדה, והשלחתם ההרמון הנאום השם, כן? מה הוא אומר? אותה רעידת אדמה שהוא מדבר עליה, כן? וגם גלות, אבל לא אומר מאיפה זה מגיע. זה מגיע מאותם נשים מפונקות, שדורשות עוד ועוד מבעליהם, אומרות אביה ונשתה. אם נלך כמה פסוקים קודם, תראו מה כתוב שם. כי ביום פוקדי, אני קורא שני פסוקים לפני כן בסוף פרק ג', כי ביום פוקדי פשעי ישראל עליו ופקדתי על מזבחות בית אל, ונגדעו קרנות המזבח ונפלו לארץ. איך המזבחות יפלו לארץ? תהיה רעידת אדמה, נכון? והיקתי בית החורף על בית הקיץ. מדובר כאן על אנשים עשירים שמחזיקים בית חורף ובית קיץ. אנחנו יודעים אגב למי היה בית חורף ובית קיץ? לאחאב. לכן אנחנו יודעים שהיה לו בית בישראל, שם היה את כרם נבות, והיה לו בית בבירה, בשומרון, נכון? בית קיץ, בית חורף. כשחם, כמו היום, כשאנשים הולכים לפלורידה, נכון? כשקר הולכים לפלורידה, כשחם חוזרים לזה, כן? אז והיקטי בית החורף על בית הקיץ, ועבדו בתי השם, וספו בתים רבים נאום השם. איך יפלו כל הבתים הרבים הללו? על ידי רעידת האדמה, רעש הגדול בימי עוזיה. למה זה מגיע? בגלל המצב החברתי הזה, ואני חוזר כאן רק כדי להשלים את הפסוקים שהתחלנו לקרוא בפרק ב' בעמוס, זה מגיע בגלל מה? בגלל החטאים הללו של ממלכת ישראל, שהקדוש ברוך הוא נתן להם את ניסיון העושר, בתקופה של ירובעם השני, ואנחנו רואים מה הם עשו עם אותו ניסיון העושר. בעזרת השם בשבוע הבא בשיעור אנחנו נמשיך לקרוא עוד קצת מעמוס, כדי להבין את הסיפור ואת הריאליה פה, של הנביא שמגיע מיהודה ומנבא לממלכת ישראל, ובהמשך גם נצטרך להתבונן בתוך ספר יונה, על זאת ועוד בעזרת השם בשיעורנו הבא.